שלנו, סעיד א', היא המשך הפסקה של עמק. שתי נכתבו זו בצד זו בתוך קובץ א'. לאחר שעסקנו בפסקה הקודמת בתכונת נפשה של כנסת ישראל, מתוך ההבנה שמקור החיים שלנו, עצם החיים שלנו, זהו העניין האלוהי, לכן מתבקש שגם תנועות החיים שלנו, התנועות הנפשיות שלנו, הם יישאו אופי כזה. הנקודה שהחיים מורגשים בה היא הנקודה שהיא מחוללת הרבה מתנועות החיים שלנו, ובייחוד בא לידי ביטוי, ההבדל בין תכונת הנפש שלנו לתכונת הנפש של קונה בלשון. אומר הרב, בחפץ החיים הלאומי, חפץ החיים הלאומיים אצל כל עם ולשון מיוסד דווקא על הצד הנמוך, וכדי לאחוז במדרגה מוסרית צריכים היחידים אצל כל עם ולשון להשתחרר מן הכבלים של הצורות הלאומיות שלהם ולהיות שייך למהלך של יחידים. כשהאנושות כולה עוברת מהלך כזה של גלובליזציה, של השתחררות מן הקווים המאפיינים את הלאומים בפרטיות ורצון להיות שייך לערכים אוניברסליים אנושיים ששייכים לכלל האנושות ושאר להתבגרות של האנושות, אין האנושות עדיין יכולת לעצב חיים כאלה בפועל, וזה הרבה מגויס למען מטרות נהלכות ממוחות, אבל באופן כללי זה מהלך של התבגרות. אבל חפץ החיים הלאומי שלנו, הכוונה לנסות למצות את הכישרון המיוחד שלנו שהוא מופיע דווקא בצורה של קדושה ציבורית, שזה העניין האלוהי. ואי אפשר לדון על תכונת החיים הלאומיים שלנו באותם מטבע ובאותם כלים שבהם דנים ומפרשים ומנתחים את התנועות הלאומיות הכלליות. ופסקה י', יש על זה עוד כמה מקורות מאוד חשובים שהייתי מאוד שמח ללמוד ביחד, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אולי פעם נשלים. אחד מן המקורות הללו שכדאי ללמוד אותו זה בעין היה שבת בחלק ב' בעמוד 95. שם מופיע פסקה שהיא השלמה ממש לפסקה שלנו, אולי פעם ללמד אותה ביחד. אבל על גבי פסקה י', אחרי שאנחנו מדברים תכונת הנפש של ישראל, אנחנו עוברים אל הרוח. גם באדם יש נפש, זה כוחות החיים. יש את הרוח, ברוח נמצאת התודעה, ההכרה, הרצון. איתה אנחנו ניגשים לעצב את כוחות החיים שלנו. הרוח היא כבר סופגת את הערת הנשמה במטבע של שכל, של רצון, יש שם שאיפות, יש שם תודעות, ואיתם אנחנו ניגשים לחיות את החיים בפועל. הרוח האנושי הכללי הוא מאוד מאוד חשוב כדי לעצב את החיים האנושיים בפועל, אבל צריך לדעת שלא כולם הם חיים חיי רוח. יש הרבה אנשים שמה שמניע אותם זה דחפים נפשיים. פעם דיברנו על זה, החלוקה של נפש, רוח, נשמה, אפשר גם לייחס אותה למדרגות השונות בבריאה. כלומר, בחי מופיע נפש, כמו שמופיע בבריאה נפש חיה, באדם מופיע כבר רוח, בישראל יש נשמה. הרוח היא מאפיין אנושי, כלל אנושי, ולא כל האנשים חיים רוח, לא כל האנשים מתוך התודעה הם ניגשים לנהל ולסדר את חייהם שבפועל. יש אנשים שחיים מתוך דחפים, מניעים, למשל, קנאה, רדיפת כבוד, כל אלה יכולים גם להיות מגובים באידיאולוגיה. זה שאדם משתמש במאפיינים רוחניים, זה לא אומר שהוא חי חיי רוח. לחיות חיי רוח פירושו של דבר מן הערכים, מן התודעה, מן השאיפות אל המציאות בפועל. הרבה פעמים גם יש פער, לא תמיד אדם מצליח לחיות בפועל את כל התביעות שיש לו. עוד דבר, יש הרבה תביעות שלא צריכות להתממש מיד. עד רבה, ככל שהתביעה יותר ארוכה, ככל שהתודעה יותר עמקנית, אז היא צריכה למהלך שלם של חיים כדי שיממש אותה. ולחיות חיי רוח זה שייך לפסגת האנושות. עם ישראל הוא צריך לראות חיי נשמה, כלומר הרוח שלו הוא לא מייצר מבטים משלו, הוא צריך להיות ספוג מאורה של הנשמה. הרוח כשם שלישראל יש תכונת נפש מיוחדת, שהיא תולדה של נשמתה, של נשמתנו, בגלל שהעניין האלוהי הוא העצם הישראלי, לכן אפשר למצוא קווים מאפיינים וחייבים לבחון את תנועות החיים שלנו בייחוד הלאומיות על רקע זה, כמו שלמדנו בפעם שעברה ממאמרי ראיה ומתוך אורות המלחמה, פסקתת. ועל גבי זה בונה הרב עכשיו את המבט על הרוח, הרוח הישראלי המיוחד, הכוונה תודעה מיוחדת, התבוננות מיוחדת. בעוד שתכונת הנפש, הכוונה בתוככי החיים פנימה, הכוונה איזה תנועות חיים, איזה כוחות זורמים בנו ודוחפים אותנו. עכשיו אנחנו ניגשים מתוך איזו תודעה אנחנו ניגשים אל המציאות. כמו שאומרים חז"ל לפסוק, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. יש בחז"ל הסברות יותר פנימיות. בפשט אנחנו מסבירים, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. הכוונה היא, תראי לי את המראה שלך, ותשמיעי לי את הקול שלך, כי הקול שלך הוא מאוד מאוד יפה וערב, וגם המראה שלך הוא מאוד נאה. אבל יש משמעות גם בחז"ל למובן אחר בפסוק, הראי לי את מראייך, פירושו של דבר, תראי לי את האופן איך שאת מתבוננת במציאות. והשמיעיני את קולך, הכוונה, תשמיעי לי איך את שומעת את הקולות שבמציאות, כי גם את המציאות אפשר לפגוש בשני מובנים, מצד המראה ומצד הקול, יש לזה הרחבה גדולה. וגם בדברי הרב, כמובן כל על פי מקורות קודש, בדרך כלל כל זה יותר פנימי מאשר מראה כל השם. קודם כל, מראיני את מראיך, השמיני את כולך, כוונה יש לעם ישראל התבוננות מיוחדת על המציאות. למשל, אומר הרב באגרות, עם ישראל יודע לקרוא את ההיסטוריה, לקרוא את האותיות של ההיסטוריה. לא כל אחד יודע לקרוא את האותיות. יש לפעמים שאדם הוא בעיצומו של אירוע, והוא לא יכול להבין ולעמוד על המשמעות הכבירה שלו. לפעמים האדם, למשל, רואים את זה באגרות. כן, הרב נמצא בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, או גם באירועים אחרים. באגרות ג' יש שלוש אגרות שפותחות את הקרח הזה. אגרות ג' אגרות מאוד מאוד מיוחדות. הרב נמצא בעיצומה של המלחמה, ואיך הרב מתבונן על מלחמה. כן, הזכרנו את זה קצת ביחס לאורות המלחמה ת'. וזה פסוק, וגם בסוף אגרות א', הרב מביא את התכונה המיוחדת הזו, שעם ישראל יודע לקרוא את ההיסטוריה. עם ישראל יודע לגשת אל המציאות עם מאוויים נכונים, שאיפות מיוחדות. אז הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, אפשר לפרש, הראיני את מראיך, כלומר, הראיני את המראה שאת רואה. השמיעיני את קולך, כלומר, תשמיעי לי את הקול שאת שומעת. אז ביחס לרוח הישראלי המיוחד, יש פה פסקה מיוחדת, היא לא פסקה כל כך קלה, אבל זה בסדר, אנחנו רק מעלים בקודש, יש פה פסקות יותר קשות בהמשך. אנחנו נקרא קודם את הפסקה, ואז ננסה לאט לאט לפענח אותה. השכל, כן.
מה הייתה החלוקה? מה המפרט של
בעלי חיים יש נפש, לאדם באופן כללי יש רוח, ולישראל יש נשמה. אצל בעלי חיים זה האני החי, אדם זה האני המוסרי, האני הערכי, מתוך הרוח לגשת למציאות, לא רק להידחף אלא כמובן לנהל, שייך לחירות. יש עוד מושגים שאנחנו נפגוש גם בפסקה שלנו וגם בפסקות אחרות שייכים למאפייני הרוח. עם ישראל חי חיי נשמה. פה אנחנו באים להסביר את ההבדל ברוח גם לאדם רגיל יש רוח, גם לאנושות בכללה יש רוח, אבל הרוח הישראלי הוא רוח מיוחד, הוא לא רוח רגיל. אנחנו נראה פה בהמשך הפסקה שלנו. כן, השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי הוא שכל אלוהי, הוא רצונו של ישראל, רצון אלוהי הוא. הגעגועים והאהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלמות האלוהיות העליונה. מובלטת אהבה זו בשיר השירים בהדר צבאיה, שאין העולם כדאי להם. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוהי עולם בפיהם תמיד. אפשר לחלק את הפסקה לשני חלקים, אז עד כאן החלק הראשון. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות, המתנשאות בכל הוד פארן עדי עד, היא הנותנת חיים לישראל. ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר, ומאיר עולמי עד מכבודו העליון, הרוכב שמי שמי קדם בחיי אפסי ארץ, מצמיח כל מיני ישועות ומעודד כל ענבי ארץ, מאזר ישראל גבורת עולמים ומשיבם קוממיות לארצם, לחדש אותם כבראשונה. אור אחד, נשמה אחת, נשמת כל היקום, זרוע השם הולך ומתגלה, הולך וקורא את ישראל לחיים, לשוב, לבנות ולהיבנות. בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור רזי אל מחיה אותם, רוח תחיית המתים שרוי, ממקור חייו המפקים, הנקלטים, מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים, הולכים פלגים, שריגים דקים ושונים, להכניס אור חיים, רוח תקווה ונטיית אחדות, התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל השדרות, ובאור עליון הזרוע לצדיק יופיע משיח לרומם קרן לעם עולם. נתחיל את הפסקה מההתחלה. כשקוראים בקריאה ראשונה, אז מה הרב מדבר? יש פה הרבה ביטויים עליונים, אבל חוץ מהפיוטיות פה בדברי הרב, יש פה גם איזה מסר, והמסר מונח, מוגש אלינו בצורה בצורה מאוד מיוחדת, כשכל ביטוי מצטרף פה באופן מדויק כדי להגיש לנו, להביא אותנו אל המשמעות העמוקה שתומן פה הרב בפסקה. צריך, הקריאה הראשונה היא קריאה מאוד מאוד חשובה, כי היא מאפשרת לנו לספוג גם את המסר הכללי, וגם בגלל שכשאנחנו ניגשים לדברי הרב, אנחנו ניגשים מתוך רצון להתמלא ולא רק ליצור, כלומר לא להטיל על הפסקה את ההבנה שלנו כפי שאתה עד היום, אלא לאפשר לפסקה לפעול בנו הבנה חדשה, שזה צריך לקרוא את הפסקה כמה פעמים כדי להתמלא, כדי שהפסקה, עצם הקריאה יכולה לעורר בנו הרבה מן החוכמה ומן הישרות ומן האמונה שאיתה אנחנו אמורים להכיל אחר כך את דברי הרב. אנחנו ננסה לגשת פה אל הפסקה, אל המשפטים הראשונים. הרוח, הסברנו שהרוח באדם עניינה לא להיות קומה על גבי רק, כלומר, קומה נוספת, חוץ מה שאדם חי, ואת החיים שלו הוא מנהל מתוך דחפים ומניעים וכוחות ותנועות, יש לו גם רוח, כאילו השכל צריך להיות בבית מדרש. אלא האדם הוא האדם הרוחני, כלומר, שמתוך הרוח הוא ניגש אל המציאות. הוא ניגש אל המציאות לא רק בתור מי שקולט ומי שנענה לגירויים שמציאות מגרה אותו, מגרה את החושים, אלא הוא ניגש למציאות כי יש לו את הכלים לתת את הפרשנות האמיתית, לעמוד על המשמעות האמיתית, לעמוד על המסר או על החפץ, כמו מה שנדרש, לאן המציאות צריכה להגיע. בעצם העמדה של הרוח מאפשרת לאדם לא רק לחיות בתור מציאות נתונה, אלא לבנות ציפייה והבנה לאן צריך לקדם את המציאות, לאן צריך להוביל אותה. אחד מהמאפיינים החשובים של הרוח, כמובן שכדי שאדם יוכל לחיות חיי רוח, הוא צריך להאמין באמונה שלמה שהערכים הללו והשאיפות הללו הן אמיתיות. לא רק שהן ברות מימוש, זה קודם כל נאמר, שהן ברות מימוש, ואותו מזה שהן אמיתיות. שהן אמיתיות את פירושו של דבר שהעולם הולך וצומח אליהן. שהן מתאימות אל העולם, שהן לומד ביסוד העולם. אדם לומד והוגה בערכים, אבל הוא לא מאמין שהמציאות, שלעת עתה היא מאורטלת מהם, שהמציאות היא יכולה לממש אותה. שערכים הללו לקוחים מאותו מקור אמיתי כמו שהמציאות הממשית לקוחה ממנו. כן, אתה שולחן, כוס, בני אדם, יצרים, כל אלה מאוד ממשיים. קיימים. אם אדם לא ודאי לו שגם הערכים קיימים, הם אמיתיים, מוכרח שיהיו קיימים, אם אין לו ביטחון שהעולם הערכי ועולם האמונה והמבט הרוחני הוא אמיתי, אז הוא לא יכול לחיות חיי רוח. וזה כבר מדרגה מיוחדת של האדם, גם לפני האדם מישראל, האדם הכללי, שהוא ניגש אל המציאות, הוא ניגש מתוך פרשנות, מתוך שהוא נותן למובן, משמעות למשל. יש משמעות, הוא צריך להיות משמעות מוסרית. זה לא רק השאלה אם אני יהיה קיים או לא יהיה קיים. גם השאלה יהיה קיים בתור מה. אם יהיה טוב, אם זה נכון, אם זה צודק, אם זה... וכולי וכולי. אומר הרב, בכמה מקומות, שעיקר, מה? עיקר ה... יסודות שבונים את עולם הרוח זה השכל והרצון. השכל שהוא בונה את ההכרה, okay. מהי המציאות, okay, זה לא כל כך ביטוי נכון, אבל תכף אנחנו נראה, אבל לדידנו עכשיו, מה האמת, okay, מה קיים, צריך להיות מה קיים, צריך להיות מה הערך, קודם כל, כל מה הדבר. והרצון הוא לאן הדבר צריך להגיע? מה אני רוצה? מה המסר? מה התוכן שאליו אני רוצה להוביל? ושני המאפיינים הללו, כשהם עמוקים מספיק ורחבים מספיק, כי עולם הרוח לא מספיק שיהיה מאוד מאוד עמוק ומרובה, הוא צריך גם רחב. המציאות היא מאוד מאוד רחבה. במציאות יש גם צומח וגם דומם, גם איש וגם אישה, גם מפעלים, גם כלכלה, גם צבא. אם עולם הרוח שלו מאוד מאוד דוגמטי, מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול להחיות בית מדרש, אי אפשר לגשת איתו אל המדינה. במדינה יש המון המון אינטרסים, והמון המון כוחות, והמון השפעות, והמון סוגיות. צריך שעולם הרוח שלך יהיה מספיק רחב, יחד עם זה שהוא עמוק, כדי שתוכל לגשת איתו אל המציאות. שני היסודות העיקריים שבונים את עולם הרוח, עם השכל והרצון. יש להם מאפיינים אנושיים, כלומר ששייכים לכלל האנושות. איך אדם בתור אדם מתבונן על המציאות? ואיזה רצונות קיימים באדם, בתור אדם, שאיתם הוא ניגש על המציאות. לא רק לגשת על המציאות ולנסות לספק בה את צורכי הנפש, אלא לראות בקר הנרחב שבו הרוח מסוגל להתממש. זה שכל ורצון אנושי. הרב אומר, השכל הישראלי הוא שכל אלוהי. כלומר, האופן עכשיו ניגשים אל המציאות, מתבוננים על המציאות, מתבוננים על, 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 על המה שהוא הנושא של השכל, הנושא של השכל, המבט שלנו מבט אלוקי. לא הרי המבט האנושי על המציאות, כמבט האלוקי. המבט האנושי הוא מבט של אדם שהוא נמצא כבר בתוך המציאות, והוא פוגש את המציאות כדבר נתון. המציאות אצלו היא מציאות נתונה. ואדם פוגש את המציאות בתוככי כשהוא נמצא בתוכה. השכל שלו מסוגל לנסות להתבונן בתופעות, לנתח אותם, לברר את הערכים שמופיעים בהם. אבל גם השכל וגם הרצון האנושי בהכרח מוגבלים בגבולות המציאות הנתונה. לעומת זאת, השכל הישראלי והרצון הישראלי הוא רצון אלוהי, שכל אלוהי. שכל האלוהי זה ההשכלה, היכולת להתבונן על המציאות מנקודת המבט כמו שאלוהים מתבונן עליה. הרב אומר, השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי, אפשר להסביר שמקור מחצבו, הכוונה הולך עד ישראל, בגלל שמקור מחצבו של ישראל הוא אלוהי, כלומר בגלל שנשמתנו היא אלוהית, לכן גם השכל שהוא אחד מהיסודות של הרוח שעניינם להגיש את הנשמה, להפוך את הנשמה, את העניין האלוהי שמונח בטבענו, אבל להופיע אותו בצורה שהרוח יכולה להיבנות ממנה, שזה שכל ורצון. כלומר יש לנו התבוננות מיוחדת על המציאות. מהי ההתבוננות הזאת? אז שזה הבאנו פה שתי פסקאות שהרב מרחיב בהן ומסביר בהן את המאפיין של השכל האלוהי. קודם כל באורות הקודש, בעמוד סמך זין. השכל האלוהי הוא שכל יוצר שיש לו פועל בכל מילואיו. שכל הברואים הוא שכל מצייר שאיננו יכול כן להציג לפניו את מה שישנה. זה קודם כל במשפט אחד ההבדל היסודי שאותו הולך הרב ומפרט בהמשך, גם בהמשך הפסקה באורות הקודש וגם בהמשך הפסקה שלנו. השכל הרגיל שיש לנבראים הוא שכל שהוא מגיש אל האדם את המציאות. המציאות קיימת והשכל עסוק להגיש אותה בשפה של שכל אל האדם. זאת אומרת, אני רואה תופעה. בשכל אני מסוכל לזהות את החוק שעומד מאחורי התופעה. אבל השכל הוא לא יוצר מציאות. הוא מצייר. כלומר, הוא מגיש אל המחשבה. אל עולם המחשבות, עולם הציורים. ציור זה מחשבה. מחשבה מגובשת כבר. תפיסה. יכול להיות ציור בדמיון, זה יכול להיות ציור בשכל. אבל מגיש אל השכל את המציאות. זה תפקידו של השכל. אבל השכל האלוהי הוא שכל יוצר, הכוונה. זו מחשבה שהיא מחוללת מציאות. כשהמחשבה הזו קיימת בעולם, היא עצמה מניעה ומחוללת. ומאפשרת למציאות הזו להיות נשפעת ולהתקיים. הרי אצל הקדוש ברוך הוא, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר המציאות. ומחשבת הבורא היא זו שמחוללת את המציאות, כמו שאנחנו יודעים. הסתכל באורייתא וברא אלמא. כלומר, קודם כל המחשבה, מחשבתן של ישראל, קדמה לעולם, ומתוך כך זה גם התהווה בפועל. התורה קדמה לעולם, ומתוך כך גם התורה הייתה בפועל. איך המציאות מתארגנת? היא מתארגנת על פי החוכמה. שכל הברואים, הוא שכל מצייר, כי האדם שהוא נושא השכל הזה, הוא כבר בתוך המציאות הנתונה. אבל אלוקים, הוא לא בתוך המציאות, אלא החוכמה האלוקית, זה האופן איך שהיש קיים בצורתו האידיאלית, בצורה המופשטת, ואחר כך המציאות הולכת ומתגבשת על פי החוכמה הזו. ככל שהחוכמה הזו קיימת יותר, מבוססת יותר בעולם המחשבה, כך יש יסודות איתנים כדי שהמציאות הזו גם תתחולל בפועל. אני אומר, מקדים דבר שאנחנו נראה בפסקה. אחד הדברים, אחד המסרים שהרב שותל פה בפסקה באופן מאוד מאוד בולט, שהרוח הישראלי בכוחו לגאול את העולם. כלומר, להניע את העולם, לא רק למצות את המדרגה הקיימת, אלא להביא את העולם, את העולם אל המדרגה שהוא ראוי להגיע אליה, אף על פי שהיא לא קיימת עכשיו. כמו שהרב אומר בהמשך, התורה היא גואלת. רבינו כתב מאמר, מה עניינו של הרב? התורה הגואלת. מה זה התורה הגואלת? עוד נראה. גם באותו מאמר צריך ללמוד וגם פה גם בפסקה שלנו. ואיך התורה גואלת? עכשיו אנחנו לא מדברים על לימוד התורה. זה אדם פרטני. אני מדבר עכשיו על התכונה המאפיינת את השכל הישראלי. השכל הישראלי הזה צריך להתבסס אצל לומדי תורה. יש פה מדרגות, צדיקים עליונים שבכל הדורות, אנשים שאור הזיאל מחיה אותם. תכף נראה באיזה מדרגה. אנחנו יודעים שספר עוד הספר של צדיקים. והאנשים שבמדרגת חייהם היחידית מגלמים את התוכן הישראלי הזה, זה אנשים מאוד מאוד עליונים. אנחנו רק לומדים עליהם. שאנחנו מצפים להיות כאלה, אבל אנחנו עדיין מתבוננים עליהם מרחוק. אבל זה לא משנה את הלימוד, כי אנחנו לומדים קודם כל מה התוכן הכללי שהוא שייך למציאות הזו שנקראת עם ישראל. עם ישראל זה עם שאם היא אותו נתון בתוך העולם, הוא מסוגל בעזרת השכל שלו, כלומר בעזרת התורה שלו, בעזרת ההתבוננות האמונית שלו, להתבונן על העולם לא רק באופן שמגיש את המציאות בצורה מופשטת אל השכל, אלא לזהות מה המחשבה שעומדת ביסוד העולם ולקדם את העולם, לשכלל אותו ולבנות אותו ולגאול אותו ולהביא אותו למציאות ששם הוא ראוי. אז אחזור לפסקה שלנו באורות הקודש. השכל האלוהי הוא שכל יוצר שיש לו פועל. השכל הזה זה כמו שאומרים, כתוב בחז"ל, חוכמה, כוח, מה. המה בכוח. המציאות זה המה בפועל. מה היחס בין כוח בפועל? כמו היחס בין שריר ובין כל המפעלים שלו. ככל שבשריר מונחת אנרגיה, כן? אז ככה גם יש אפשרות לכל המפעלים. אז השכל האלוהי זה היש, זו המציאות, כפי שהיא מופיעה במחשבה. כלומר, כפי מה שראוי להיות, כפי מה שמשמעותה של המציאות. ככל שהשכל הזה יותר מבוסס, יותר רחב, ככל שיש לו יותר נושאים במציאות, כמובן אנשים שמתמלים מן השכל הזה, מתמלים מן המבט הזה, ככה גם המציאות הולכת ומבססת, הולכת ומוציאה אל הפועל. השכל האלוהי הוא שכל יוצר. הקרבה האלוהית, כלומר, דבקות, מידות, תפילה, ככל שאדם קרוב יותר, היא מקנה לנבראים את סגולתו של השכל האלוהי. ולפי ערך קרבתו האלוהית, כך גדל כוח יצירתו. כלומר, ככל שאדם קרוב יותר לאלוקים, במידותיו, במעשיו, בלימודיו, ככל שחייו נושאים אופי אלוקי, כך הוא מציע להשתחרר מן החשבונאות הזו שהיא נתונה בתוך גבולות המציאות שבהווה, ולהתבונן על המציאות בתור שלב במהלך הרבה יותר כללי. כלומר, זה קשור למשל שאנחנו תמיד מביאים על הורה שהוא מתבונן על הילד שלו. הילד בתוך המציאות הנתונה, אצלו הערך של המעשה שהוא עושה, או שהחוויה שהוא חובר, שההתמודדות שהמציאות זימנה לו, זה ערך מקומי. אבל ההורה שיודע להתבונן על המחשבת המציאות, כוונה על התהליך כפי מה שהמציאות הזו מובילה אליה, כוונה צמיחה לקראת בגרות, הוא יודע לפרש את המעשה הזה באופן אחר לחלוטין. הוא יודע לראות איך המציאות הזו היא בעצם מחשבה אדירה שהולכת ויוצאת אל הפועל. אז הקרבה האלוהית היא קודם כל מקנה לאדם את סגולתו של השכל האלוהי. הוא מתחיל להתבונן על המציאות. לא כפי המבט האנושי, אלא כפי המבט האלוקי. אנחנו מאמינים שככל שאנחנו נהיה שייכים יותר ודבקים יותר ומתבוננים יותר על המציאות, על פי העקרונות היסודיים שעומדים במחשבתה, ככה גם המציאות הזאת תקרה בפועל. זאת אומרת, אומרים לך, אתה אולי מאמין גדול שעם ישראל צריך להיות בארצו, אבל איך בפועל? איך זה יסתדר באופן ריאלי? איך זה יידחף? אנחנו יודעים במציאות יש אינטרסים, יש נפט, יש כספים, יש טרור עולמי, יש מציאות עולמית שלא מצליחה להתמודד עם טרור, יש אינטרסים, אבל איך זה יקרה בפועל? תשובה, יכול להיות שזה יקרה בפועל על ידי התפתחות מדינית, אבל מה שיחולל אותה זה כשהמחשבה הזאת, כלומר ההתבוננות על המציאות לפי הערך המחשבי, כפי מה שאמור להיות, ככל שזה יתבסס יותר, ככל שיהיו אנשים שיבוננו ככה למציאות, ככה זה גם יחולל את המציאות ויבנה אותה וישכלל אותה ויגאל אותה. אומר הרב, גם ההצטיירות השכלית הפשוטה יש בה מלשד הקודש של קרבת אלוהים במידה ידועה. כלומר, גם ההתבוננות השכלית הרגילה, לא כזו של יחידי אל שהם במחשבתם פועלים, הם חושבים מחשבות וזה פועל במציאות, עצם היכולת של אדם להפשיט את המציאות שמתגלנת בחושים ולפגוש את המהות, זה הציור השכלי, גם זה שייך למידה אלוקית. אבל זה עדיין לא הכל, זה לא כל השכל, זה לא כל עולם המחשבה. כל מה שתוכן הקרבה הזו מתרחב, מתפשט ומתעמק, כן מראה ובבליטה יותר גדולה את השוואתו עם השכל היוצר. איפה למשל פוגשים שכל יוצר כזה? אולי אתם מכירים מחייכם, זה יסוד ההתעסקות הסודית שבספר יצירה. קרוב למישהו? מאוד מאוד רחוק. מה הכוונה התעסקות סודית בספר יצירה? שאדם לומד תכנים פנימיים והוא פועל את זה במציאות. מה שנקרא קבלה מעשית. מה זה קבלה מעשית? קבלה מעשית זה שאדם עסוק בתכנים. זה לא לוקחים מקל קסמים ומוצאים את הארנב מן הכובע. קבלה מעשית אנחנו עסוקים בתכנים עליונים. וזה שהצדיק שכל כולו שייך אל התכנים האלה, דבק בהם, אז זה פועל במציאות. אתה יכול להיות שהוא גם צריך לקחת, אני לא מכיר איך עושים את זה. יכול להיות שצריך לקחת אפר, יכול להיות שצריך לכתוב את זה על קלף, אבל העיקר העניין זה הדבקות המחשבית. ההתעסקות הסודית שבספר יצירה היא בנויה על מכון זה, של התעלותו של שכל האדם אל הסגולה האלוהית, כפי אותה עמידה שיש באפשרות זאת. עד שאדם מגיע למדרגה של איבאו צדיקי ברו אלמה. צדיקים ברצונם יכולים לברוא למות, כן.
לפי מה שהרב הסביר, השכל הוא לא יוצר, השכל הוא כאילו, הוא מבין מה גורם לציבות בוגל, אבל זה דבר שהוא נכון גם בכל החוכמות.
זה
הבנתי. אם אני אומרתי נכון מהרב, השכל האלוקי, הוא מבין כאילו מה מניע את
לא, הוא לא מבין מה העולם, הוא לא מתחיל אחרי שיש עולם. השכל האלוהי, כוונה, האלוקות בשכל, האלוקות בשכל פרשו דבר, החוכמה, שהיא בוראה ובוראה את העולם, מסתכל בוראה איתה ובראה אלמה. מחשבתן של ישראל, לא, זה לא להבין מה זה ישראל במחשבה, כי הרי זה קיים לפני שיש ישראל. אז מחשבתן של ישראל פרושו דבר, המחשבה שקדמה, ועכשיו עם ישראל וההיסטוריה הולך ומופיע את מחשבתן של ישראל. וכשאדם חושב מחשבות כאלה, אז הוא הולך, הוא מופיע, הולך, הוא מסייע, הולך, הוא מאפשר לעולם להופיע את המחשבה הזאת.
בעצם המחשבה, בלי שהוא...
כן, בעצם המחשבה, כן. לא הסבר, עכשיו בקבלה מעשית, אבל לא.
לא, לפני כבר שאומרתי מהרב
שהוא
כאילו חושב ולפי זה עושה.
לא שחושב ולפי זה עושה. כשהמחשבה הזו קיימת בעולם, זה גם נכון שבאופן ממילאי. עכשיו דוגמה לזה, זה פסקה שעוד נלמד, אני רוצה שם זה באורות הקודש א', אך הוא אומר, התורה זה חוכמת הקודש הפועלת, כוונה, גם העסוק בתורה, והתורה הזו פועלת עליו להעצים את נפשו, לא הכוונה, הוא לומד בתורה, ועכשיו הוא יודע מה לעשות. עצם המפגש עם תורה, הוא מגדל, הוא פועל. לא רק השפעה של הזרמה נפשית, אלא זו סגולתה של תורה, כמו שאומר הרמח"ל. זה מסגולתה של תורה. שכשאדם נפגש איתה, כן, אז היא מעצימה אותו. הכוונה, מעניקה לו חיים. זה שייך למדרגה הזו, רק בגלל שרק נקרא את זה. ההבדל העצמי שבין ישראל העמים בשורש נשמתה, הוא ששכל האדם בכללו שאיננו, כי אם שכל מצייר, מציג ברוחו את המצוי, הוא מגלם אותו, כלומר, את מה שאדם השיג בשכל, אחר כך האדם גם יש השפעה, האדם גם מגלם אותו במעשיו, באומנות, לכל פרטיה. מסתגלים לכל העמים אשר תחת כל השמיים. לאט לאט, העולם הולך וניגש אל המציאות, באופן שמבקשת לממש את מה שאדם מבין ברוח. אבל זה עדיין שכל מצייר. אבל סגולה אלוהית של שכל יוצר, זאת היא הפליאה של סגולת ישראל, שהיא מבדלת אותו מן העמים כולם בעליוניות כזאת, שכל הבדל סוגי לא ידמה לו. כלומר, זה הבדל עצמי, זה לא הבדל מקרי. והולכים אנו דרך ארוכה מאוד, דרך מעלות ומורדות, גלויות וגאולות, עד שנבוא לאותו גמר הצביון של הופעת נשמתנו בהגמרה בכללנו ובפרטנו. אלוהים אתם ובני עליון כולכם. למה אנחנו נקראים אלוקים? למה אנחנו בני עליון? כי אנחנו בעלי נשמה יוצרת, פועלת בציורה על כל היקום כדוגמה של מעלה. ועשים דבריי בפיך ובצדדי כיסאתיך לנטוע השמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. עד עד קץ לא יעמוד שום עם ולשון על רז מופלא זה. כלומר, לא ידעו עד הקץ, לא ידעו, לא יתברר, לא יוכר ההבדל הזה העצמי שבין ישראל לעמים כולם. והיחס בין ישראל לעמים זה כמו ההבדל בין נשמת אדם לגוויית האדם. טוב, אנחנו באמת נשמת ישראל, נשמה יוצרת היא, לא רק מציירת, נשמה אלוהית, שוראה לו אור אלוהים חי בקרבה, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, בנים אתם מהשם אלוקיכם. נשמת כל העמים היא רק מציירת, מסדרת, עוצרת, מנתחת וכולי. טוב, צריך עוד ללמוד עוד פסקאות בזה, ואז אולי נבין יותר. טוב, שפוע. כן.